אז ככה, חברים יקרים, א', נעים להכיר, אני מבין שאנחנו נמצאים פה במסגרת של בית מדרש דורשי ירושלים, שזה בית מדרש, זאת אומרת, כמה גופים, מי שיצר איתי זה בוני ירושלים, שזה עוד איזה גרסה, קיצור, של בתי מדרש לנוער, ודורשי ירושלים זה מי שנתן את הפלטפורמה הדיגיטלית, אבל מאה שלא יהיה מכל הכיוונים, הלימודה, שהולך ומתרבה ברוך השם, באמת הרבה בזכות הפלטפורמות הדיגיטליות האלה של הזום, הוא רק לברכה, ואנחנו בעזרת השם מקווים שעוד מעט נוכל לשוב ולהיפגש בשיעורים חיים, אבל את עתה, הפלטפורמה הזו יש לה את היתרונות, נורא הייתה חייב לעשות ניוט לכולם, אחרת תהיינו בעיה, תהיה מיד על הכפתור, מה שנקרא, בסדר? מכל מקום, שרה בטבת, יום הקדיש הכללי, זה הזמן שבו אנחנו לומדים ומתייחדים על זכר השואה. יש גם בעיה לקבוע ימי זיכרון בחודש ניסן, חודש ניסן זה חודש של גאולה, חודש של שמחה, אבל בסדר, כך, מה שנקרא, כך נקבע ולא נפרוש מהציבור, ואנחנו צריכים לדבר על, נקרא לזה, המבט הרוחני, של יום השואה. אני אצב את המצלמה, אני יכול לעשות זה אם יש לי פה איזה סטנד, אבל אז קיצור, לא יודע, יהיה לי פחות נוח. מחילה, אני ארזיק את זה ככה, בסדר, תרזיקו מעמד 45 דקות. אם ממש ממש קשה, אני יכול לבוא גם לאיזה מחשב נייח פה, אבל זה ייקח זמן ובלגן, אז אנחנו נאלץ להסתפק במציאות הזו. תראו, הנושא של השואה בכלל הוא נושא מאוד מאוד רגיש במדינת ישראל, בעולם היהודי, במדינת ישראל בפרט, הרבה פעמים הוא גם מאוד מאוד אמוציונלי, זאת אומרת מאוד מאוד רגשי. אני אומר לכם, ניסיון של הרבה שנים שאני בתחום מדבר בכל מיני במות בנושא הזה, הרבה פעמים קשה לדבר עם אנשים בצורה רציונלית שמגיעים לנושא השואה, מיד מתפרץ, מה, סבא שלי מת בשואה, סבתא שהייתה בשואה, אף אחד לא יגיד ואף אחד לא זה. אני נוהג, נקרא לזה, לא להתרגש מההתפרצויות הללו, ומסביר לאנשים שאם רוצים ללכת לכיוונים הרגשיים הללו, אז הנה, גם סבא וסבתא שלי היו בשואה, ואני מניח שחלק ממכם יש לכם קרובים רחוקים או קרובים מדורות קודמים שחוו את אסון הנורא הזה, ויחד עם זה, התפקיד שלנו בתור אנשים מאמינים, זה לגעת גם בנקודות הללו, בלי פחד, בצורה מאוד מאוד גם רציונלית וגם אמונית, ולהפיק מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו גם מהימים הללו. הדברים הללו נכונים כל שנה, הם עוד יותר נכונים בשנה הזו, תש"פ. כי שנת תש"פ אנחנו מציינים את יום השואה בעיצומו של משבר עולמי, שהרבה פעמים יוצר אפילו איזשהו תחושות דומות של אבדון ותחושות של כאב וקושי, וימים כמו הימים הללו מעצימים את הקושי שגם ככה אנשים נמצאים בו, ולכן השנה יותר מכל שנה ראוי לשבת וללמוד לעומק את הסוגיה הזו של השואה מבחינה אמונית, ומתוך כך לקבל גם פרספקטיבה לקשיים שאנחנו חווים אותם פה היום. ואני אסביר. הנושא של השואה, כל פעם שהוא עולה, יש שני, נקרא לזה, שתי דרכים מרכזיות שמתעסקים בנושא השואה. נושא אחד הוא הנושא, לא נעים לומר, אבל הנושא הטכנוקרטי. זאת אומרת, מתעסקים בנתונים על השואה. כולכם עברתם או תעברו בגרות על השואה, כך וכך מחנות השמדה, כך וכך יהודים הושמדו ביום וכולי, וכל הצדדים הלוגיסטיים והמספרים וכולי. זה צד אחד. שזה כמובן עניין להיסטוריונים, אבל יש צד נוסף שמדברים איתו ביחס לשואה, שזה הנושא הערכי. שאלות מוסריות, שאלות רוחניות שעולות מתוך השואה. וכאשר דנים בתחום השני, שהוא התחום המהותי, אתה יודע, הנושא הטכנוקרטי, בסדר, חשוב לדעת הנתונים, אבל לא צריך להתעסק בזה יותר מדי, זה לא עיקר. אבל מכל מקום, שמגיעים לעיסוק בתחום המהותי הרוחני, תמיד, תמיד, תמיד עולה באיזשהו שלב השאלה, איפה היה אלוהים בשוח? זו שאלה שהיא כבר 70 ומשהו שנים, היא נמצאת באוויר. עכשיו היום, אנחנו חיים שנת 2020, שכבר עברו 70-75 שנה מאז השואה, אז כבר השאלה נשאלת בפחות עוצמה. אבל אם תשאלו את ההורים שלכם, אתם תשמעו שבעבר זו הייתה שאלה, מה שנקרא, שעלתה בכל ויכוח בין חילונים לדתיים, עלתה השאלה הזו, איפה היה אלוהים בשואה? זה תמיד היה האס המנצח, מה שנקרא, של הצד החילוני. הכל נכון, הכל טוב, הכל זה, אבל איפה היה אלוהים בשואה? וכאן בדרך כלל, כן, כולם היו מתחלחלים ואומרים, וואו, אין לזה תשובה, ובאמת שאלתם פה שאלה שהפילה אותנו וכו' וכו'. בימים הללו, תדעו לכם, אני מקבל, אני נמצא בקשר עם הרבה מאוד מעגלים בימים הללו, אני מקבל שאלות בסגנון של איפה היה אלוהים בקורונה. בסדר? גם שאלות מהסוג הזה. בדרך כלל, כאמור, שדנים בשאלות הללו, אז הצד המאמין לצורך העניין, הוא נכנס לסוג של מגננה. איפה היה אלוהים בשואה? זו שאלה שבדרך כלל גם מגיעה עם המון אמוציות, זה יכול להיות אחרי הרצאה, שמראים פה מחלות השמדה ותינוקות וזה, ועכשיו, כן, איפה היה אלוהים בשואה? אז כולם סופקים כפיהם כלפי מעלה, וממלמלים משהו בסגנון של, כן גבו שמיים מארץ, כן גבו דרכיים מדרכיכם, ומחשבותיים ומחשבותיכם נאום השם. שזה במילים אחרות, אי אפשר לדעת. פסתם אותנו. יש דברים שאנחנו לא מבינים, וזה המצב. יש כאלה שאומרים את זה בגרסה אחרת. אלוהים, ככה הם אומרים, הוא לא סנטה קלאוס, שעושה רק דברים טובים. אתם רואים אותי? שומעים אותי? אני פה בדיוק משהו קפץ לי במסך. בסדר? אתם איתי?
כן, כן. שומעים מה.
מצוין. אלוהים הוא לא סנטה קלאוס שמבטיח רק דברים טובים. ידע. עכשיו תראו, התשובות הללו, שזה בעצם מילים יכולות להגיד, אי אפשר להבין, ובאמת לא יודעים איפה אלוהים היה בשואה, הן תשובות נכונות ברמה הפילוסופית. זאת אומרת, באמת נכון. אנחנו לא יכולים לדעת איך אלוקים מניק את המציאות. וזה נכון גם שאלוהים הוא לא סנטה קלאוס, כן, סנטה קלאוס, מי שלא יודע, זה דמות בתרבות הנוצרית, זה סבא טוב כזה שמגיע בחג המולד ונותן מתנות וילדים, מושג כזה, סנטה קלאוס, כאילו איזה אלוהים נחמד כזה שרק עושה דברים טובים. זה נכון, היהדות לא מדברת רק על אלוהים שהוא סנטה קלאוס, אבל יש בעיה מהותית בתשובות מהסגנון הזה, בגלל שהתשובות הללו הן אולי עונות ברמה הפילוסופית, אבל הן לא עונות על המצוקה הקיומית שקיימת בנפש של אלה ששואלים אותה. כי השאלות הללו, אתם מבינים, איפה אלוקים היה בשואה, איפה אלוקים היה בקורונה, הן לא מגיעות מתוך פלסוף שכלי. מבחינת עכשיו פלסוף שכלי, יש הרבה דברים שאנחנו לא יודעים, אתם מבינים? איפה אלוקים היה בתינוק שנפטר אתמול בבית חולים? לא יודע. איפה אלוקים היה באסון שקרה במשפחה שלי לפני שנתיים? Yeah. אבל יש משהו דווקא ב... טראומות בסגנון כמו של השואה, שמעוררים יותר מתמיד את השאלה הזו. וכאן צריך להיכנס לעומק הפסיכולוגי הנפשי שקיים מאחורי הדבר הזה שנקרא שואה. שואה, בכל העולם כולו אגב, לא רק בעם היהודי, זה נחשבת הטראומה הגדולה ביותר שהייתה בהיסטוריה. שרוצים להגיד בכל העולם שמשהו היום ונורא, אומרים זה שואה. בסדר? המושגים ג'נוסייד, אם שמעתם עליהם פעם, ג'נוסייד זה השמדת עם. או הולוקוסט, שואה באנגלית, זה מושגים שהתחדשו אחרי שואת יהודי אירופה באחרי מלחמת העולם השנייה. זה מושגים שלא היו קיימים קודם. ונשאלת השאלה, למה? השואה זה היה אסון היום ונורא. 6 מיליון יהודים נטבחו במחנות השמדה וכו'. אבל אם מנסים מה שנקרא להיות אובייקטיביים, היו אסונות יותר גדולים בעולם. אני לא, אני אומר פה את הדברים בצורה שלאנשים בוגרים שצריכים להבין את העניין. בהיסטוריה היו מאות מיליונים של אנשים שנטבחו ונהרגו במלחמות. במלחמת העולם השנייה עצמה, אגב, בזמן שנהרגו 6 מיליון יהודים, העם הרוסי איבד, אם אני לא טועה, 20 ומשהו מיליון מהאזרחים שלו במלחמה. טוב, תגידו, זה לא היה אותו דבר, הם נלחמו, זה לא נכון. רוב האזרחים הסובייטים, הרוסים, נטבחו על ידי הגרמנים, גם בצורה של ערבה, הם יריבו באוקראינה שטחים שלמים, וגמו למיליוני למות ברעב, וגם בשיטתיות של עונשים קולקטיביים וכו'. טוב, תגידו, לא, זה, היהודים זה הפעם היחידה שהיה פה השמדה על רקע גזעי. זה גם לא נכון, לא נכון. מלחמת העולם הראשונה, למשל, הטורקים טבחו 1 מיליון ארמנים על רקע גזעי. ובכלל, לאורך ההיסטוריה, לא קראו לזה רקע גזעי, אבל זה היה נועל פשוט, לא יודע, ג'ינג'יס חאן, אם שמעת פעם את השם הזה, זה מנהיג מונגולי, שכבש שטחים והרג מיליונים. הוא הרג את כולם, זאת אומרת, הוא לא קרא לזה רקע גזעי, אבל הוא פשוט הרג את כל העם שהוא כבש. מי שהיה שייך לעם הנכבש, הרגו אותו, והיה דבר שהוא מאוד מאוד מקובל בעולם. וגם אסונות בקנה מידה אחר, תראו, עכשיו אנחנו נמצאים בתקופת הקורונה, שזה כלום, אנשים שאומרים איפה אלוהים היה בקורונה, אני אומר להם דבר ראשון, תירגעו, עצם ההשוואה פה היא מגוחכת. מה שקורה עכשיו בעולם הקורונה הזה, זה אפס קצהו ממה שהיה בשואה. זה קשור בכלל שאנשים ככה קצת מרחמים על עצמם יותר מדי. אנשים כבר עושים לי השוואות בין זה שהם בבידוד לבין מחנות ריכוז, מה שנקרא, תרגיעו, בסדר? להיות בבידוד עם מחשב ועם אינטרנט, עם מקרר מלא, זה לא להיות במחנה ריכוז, כן? בואו לא נוזיל את השואה. אבל אני אומר, מצד האסון כשלעצמו, היו מגפות בעולם שקטלו עשרות מיליון, לפני 100 שנים, מגפה השפעת הספרדית, בדבר השחור, אם שמעתם את זה, בימי הביניים, אם אני לא טועה, שנת 1348, אם אני לא טועה, תוך שנתיים, משנת 1348 עד 1350, מתו שליש מהאנושות. תשימו, שליש מהאנושות הושמדה במגפת דבר, בבבואות שחורות. אז כמובן לא ידעו בכלל איך להתמודד עם זה, אנשים מתו כמו זבובים בלי שהם אפילו הבינו מה קרה פה. היו המון אסונות בעולם, היו המון מלחמות בעולם, יש המון רוע בעולם. אבל יש משהו דווקא בשואה שהוא מציץ את התחושה הזו של איפה היה אלו. הכל אני יכול להבין, אבל השואה היינו. וכאן אנחנו מתחילים להסביר פה את השורשים הפסיכולוגיים של יום השואה. הסיבה שהשואה תופסה כזה מקום משמעותי בעולם שלנו, היא מפני שהשואה היא ניפצה את התקווה האחרונה של בני אדם. גם לכל אלה ששולחים פה מיילים פרטיים אחד לשני, זה נחמד מאוד, רק שכדאי לשלוח את זה בפרטי ולא לכולם, לא יודע, אני לפחות קיבלתי פה מיילים של געגוע, אז אני מניח שזה לא המיועד לי, אז רק תשימו לב. זה בעיה ידועה בזום, תשימו לב לאן אתם שולחים. אני חוזר אבל לענייננו. השואה היא ניפצה את התקווה של בני אדם. אני אסביר. כשבני אדם מסתכלים על ההיסטוריה, הם באמת יכולים להתייש. מסתכלים על אלפי שנים שבני אדם יש שם מלחמות, אסונות טבע. שמענו, אנחנו עם הקורונה שלנו, תחשבו על, 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 על דברים שהיו לפני 300-400 שנה. היו מצבים שהיה בצורת, זה לא כמו היום, שיש התפלת מים וכו'. הייתה בצורת, אנשים מתו ברעב. זה היה דברים שבן אדם במהלך ההיסטוריה, האנושות עברה כל כך הרבה קשיים ובעיות, שבן אדם באמת יכול להגיע למסקנה ששמע, לאן כל זה מוביל? אבל, וכאן מגיע אבל גדול, למרות כל הקשיים הללו, למרות כל המלחמות, למרות כל המגפות, למרות כל אסונות הטבע, למרות כל המחלות, לאט לאט האנושות מתחילה להאמין מחדש בעצמה. לאט לאט רואים איך העולם מתקדם. לאט לאט בני האדם נהיים יותר משכילים, מפתחים יותר מדע, יותר רפואה. בני האדם נהיים יותר ויותר מוסריים. אנשים לפני 200 שנה הם יותר מוסריים מאנשים שלפני 2000 שנה. לפני 2000 שנה אנשים היו עושים קרבות גלדיאטורים, היו מכניסים שני אנשים לזירה שיהרגו אחד את השני. לפני 200 שנה הלכו לכיוון ספורט, שני אנשים שמכניסים גולים אחד לשני. בסדר, התקדמו. העולם הוא נהיה יותר מוסרי. לאט לאט מצליחים לטפל בכל מיני בעיות שהיו בעבר. רעב כבר אין כמעט בעולם. טכנולוגיה פותרת הרבה בעיות. ואז מגיעה השואה. תבין, השואה זה לא עוד אסון. היו עוד הרבה אסונות. השואה זה אסון שהגיע בתקופה שבה האנושות הייתה באופוריה. שמעתם פעם את המושג הזה אופוריה. אופוריה זה תחושה של וואו, הגענו אל השיא. השואה פורצת בתחילת המאה ה-20. המאה ה-20, שואל חננה למה רצח שיטתי מאורגן כזה לפני השואה, בוודאי שהיה. לא היה את הכלים הטכניים לעשות את זה בצורה כזו עם מסעיות ותאי גז, אבל מבחינת הרצון של בני אדם להרוג באופן שיטתי, זה היה בכל הזדמנות, כל מלחמה ממוצעת זה היה כך. רחל אומרת, זה מצרים, זה נכון, גם שם, זה, באמצעים שם היה כבר איזה סוג של השמדה, של השיעבוד, אבל שלהם ברור, אני אומר, זה היה הנועל, בימי הביניים, שעכשיו איזה אציל, כבש כפר, דבר ראשון היו הורגים את כל הגברים. אני כבר מסביר לדביר למה התחושה של אופוריה. מלחמת העולם הראשונה והשנייה זה יחד, אתה צודק, אתה מדייק נכון. התחושה של אופוריה הייתה לפני מלחמת העולם הראשונה, וזה התכוונת. אבל אני כעת כפי אסביר. אני אומר, צריך להבין, בימי הביניים שהיה אציל כובש איזשהו אזור, זאת אומרת, לשחוט את כל הגברים שם ולאנוס את כל הנשים ולקחת את כל הילדים לעבדים, זה היה הנועל, זה לא היה משהו מיוחד. מה שקרה באמת, שבמאה ה-20 היה כבר אמצעים טכנולוגיים לעשות את זה בצורה יותר מרחבת, אבל מבחינת הרוע, בטח שהיה רוע כזה בעולם לפני, היו בה הרבה יותר. מה שקרה, כפי שציינתי קודם, העולם היה אז באופוריה, וכמו שאמרו פה, ציינו פה יפה בשאלה, זה באמת לא מלחמת העולם השנייה, אלא מלחמת העולם הראשונה. סוף המאה ה-19, כן, נכון, שחר צודק, אני אתייחס גם לזה, בסוף המאה ה-19, תלמדו בהיסטוריה, בני האדם חיו בתחושה שהגענו לאחרית הימים. בעיקר בתרבות האירופאית, שהיא התרבות ששלטה אז בעולם, במובנים מסוימים עד היום, זו הייתה תרבות שהרגישה שהנה, פתרנו את כל הבעיות. יש השכלה, יש נאורות, ככה קראו לזה, עידן הנאורות. אנחנו בני האדם שולטים בהכל. אנחנו בני האדם הצלחנו לנצח את הבערות, הצלחנו לנצח את הרעב, הצלחנו לנצח את המלחמות. שכולנו, כולם הסתובבו שם ככה עם חליפות, עניבות, עם נסיכים, נסיכות, אצילים, אצילות, כזה, זו תחושה כזו של כוחי ועוצם ידי, הטכנולוגיה הגיעה אל השיא. מי שתקרא או יקרא ספרים שנכתבו במאה ה-19, למשל תקראו פעם ספרים של ז'ול ורן. ז'ול ורן זה היה סופר צרפתי, שכתב סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, כתב כל מיני ספרים, 20,000 מיל מתחת למים, מסביב לעולם בכדור פורח, 80 יום. זה ספרים שהמסר שלהם זה שבני האדם עם הטכנולוגיה מנצחים את הכל. בני האדם אם יכולים עכשיו להזיז הכל, לא בצורה רע, בצורה טובה, לתקן את העולם, לדאוג לכולם. השיא של התחושה הזו הייתה, אנשים היום נוהגים ככה במבט לאחור לציין את זה, זה היה במה שמכונה הטיטניק. הסיבה שהאונייה הזו כל כך התפרסמה, זה לא רק בגלל הסרט עם לאונרדו דיקפריו, אלא בגלל שהטיטניק זה היה השיא לטכנולוגיה של אותם זמנים. זו הייתה ספינה שנבנתה בשיא הטכנולוגיה, והיו בטוחים שלא מסוגלת לטבוע. עד כדי כך שהיו שם איזה 2,500 נוסעים, והיו ספינות הצלה רק לאיזה 750. זאת אומרת, איזו תחושה של זכיחות מוחלטת. ואז הטיטניק מתנגשת בקרחון וטובעת. זה, במבט לאחור, משתמשים תמיד בטיטניק, זה משהו שמבשר את מלחמות העולם. מגיעה מלחמת העולם הראשונה, שזו הייתה מלחמה שנהרגו במיליונים, שעד היום אף אחד לא סגור על מה הייתה המלחמה. זאת אומרת, זו הייתה מלחמה שפרצה מאיזה כל מיני סכסוכים שאף אחד לא התכוון אליהם, והמדינות הכי נאורות בעולם, הכי מפותחות, הכי משכילות, תפכו אחד את השני במיליונים, במלחמת חפירות, יכולי השם. ומלחמת העולם הראשונה היא הייתה הפרומו למלחמת העולם השנייה. צריך לדעת, מלחמת העולם הראשונה והשנייה זה יחידה אחת, זה פשוט מלחמה אחת גדולה עם הפסקה באמצע. הסיבה שמלחמת העולם השנייה פרצה זה בגלל כל הסכסוכים הלא פתורים במלחמת העולם הראשונה. סכסוך שם בין גרמניה לצרפת, וזה מה שהעלה את היטלר השלטון ויצא. מלחמת העולם השנייה, איך אומרים, חתמה פה את התחושה. התחושה היא פשוטה מאוד. אחרי מלחמת העולם הראשונה והשנייה, אחרי השואה, התחושה של בני אדם היא, תקשיב, אין סיכוי, אין מצב. לא משנה כמה נתאמץ, לא משנה כמה נתקדם, לא משנה כמה נבנה, לא משנה כמה נהיה מפותחים, כמה נהיה מוסרים, כמה נהיה טכנולוגים, בסוף המפלצת מנצחת. מאיפה פרצה השואה? השואה לא פרצה מאיזה מדינה נידחת השואה. השואה פרצה מגרמניה. אתם צריכים להבין, גרמניה שלפני מלחמות העולם, זה הייתה כמו היום ארצות הברית ויותר מזה. זה הייתה המדינה שכל העולם נסע את עיניו אליה. גם מבחינה טכנולוגית, היה שם את הטכנולוגיה הכי מפותחת, אבל גם מבחינה מוסרית. מי ממכם שילך ללמוד פעם פילוסופיה, מסיבה לא ברורה, לא יודע למה הוא יעשה את זה, אבל אם הוא יחליט שהוא כן הולך ללמוד פילוסופיה, אז הוא יצטרך באיזה שלב ללמוד גרמנית. בסדר? יפה, שאלתם, זה תחילת הפוסט מודרנה? כן, בדיוק, משם זה התחיל, אחרי מלחמת העולם השנייה, תכף אני אסביר גם את זה. כל הפילוסופים היו בגרמניה, ודווקא משם, דווקא מלב התרבות הנאורה, שם פרצה הזוועה הכי גדולה. מאז התחושה שמקננת את בני האדם, זה ייאוש אחד גדול. פוסט מודרנה, כמו שאלו פה יפה, זה הזרם הפילוסופי שהתחיל להתעצב אחרי מלחמת העולם השנייה. מודרנה, זה מה ששלט בעולם במאה ה-19, זה התחושה של מודרנה, אנחנו המודרנים, הטכנולוגיה, בני האדם, אנחנו מסוגלים לפתור את הכל. פוסט מודרנה, פוסט זה פוסט מלשון כאילו עבר, פסט. כאילו, אין מודרנה, שום דבר לא שווה. מאז השואה, התחושה הכללית היא אין ערכים, אין אמת, אל תאמינו לאף אחד. כל אלה שמספרים לכם שהם יגלו את העולם ושיש להם, מלחמת העולם השנייה לא פרצה בגלל תורת הגזע, לא, שויית בטל. מלחמת העולם השנייה פרצה בגלל שגרמניה ניסתה שם להשתלט על מרחב המחיה שלה באירופה. חלק מהתיאוריה הגרמנית היה תורת הגזע, ושהם כבשו ארצות, הם השמידו את כל היהודים. זה לא, העולם לא נלחם למען היהודים, אם חשבתם פעם. אף אחד, אנחנו היינו שם צון לטבח. מלחמה הייתה באופן גלוי מסיבות אחרות. דבר פנימית, רוחנית, היטלר הרגיש שהיהדות מאיימת עליו, זה נכון, אבל מבחינה פשוטה, מלחמה פרצה בגלל הלוחמנות הגרמנית, וכל התפיסת עולם שלהם, שהם צריכים לשלוט בעולם וכו'. אבל אני מנסה להסביר מה קרה מאז בעולם. השאלה איפה אלוהים הייתה בשואה, אתם מבינים? זה לא שאלה, זה התירוץ. זה בעצם הביטוי לכך שהנה, אם חשבתם שיש אלוהים, תראו, המילה אלוהים, זה תגיד במקום מילה אלוהים, זה המילה טוב. מה חשבתם? שהטוב שולט בעולם? חשבתם שהבני האדם הם טובים? חשבתם שהמוסר מנצח? חשבתם שהטכנולוגיה היא טובה? חשבתם שבני האדם יפתרו את הבעיות? שום דבר. איפה אלוהים היה בשואה? הכל הוא רע. הנצח הוא רק אפר ואבק. זה המשפט שכן מהשיר של יהודה פוליקר שאנשים כל כך אוהבים לצטט ביום השואה. אין נצח, יש רק אפר ואבק. לפני השואה לא היה רע, היה רע, אבל בני אדם היה להם עוד תקווה. השואה היא יצרה אצל האדם המודרני את הייאוש המוחלט. אם לפני השואה בני אדם אוקיי, היה רע, אבל הנה אנחנו מתקדמים, אנחנו מתפתחים. השואה היא כאילו המסמר האחרון בארון הקבועה. את זהו, אם גם מגרמניה, אם גם מאירופה, אם גם מהתרבות הזו, זה מה שקרה, עזוב, אין סיכוי, העולם הזה הוא רע. מה נשאר לך בחיים? אכול ושתו כי מחר נמות. יאללה, עזוב אותנו עכשיו מכל הערכים, מכל האידיאלים לתקן את העולם, עזוב. כמה? תעזוב, פשוט תעשה מה שבא לך, תעשי מה שבא לך. זה, אנשים נורא נורא, אתם מבינים, לחוצים על זה, שאלוהים לא היה בשואה. כי זה נותן עכשיו את התירוץ לזה שאין אלוהים. זה שורש הסיבה. זה גם הסיבה שהרבה פעמים, לא תמיד, יום השואה במקור הוא נקרא יום הזיכרון לשואה ולגבורה. כי הרעיון היה להראות ש... אני מדבר על מהלך כלל עולמי, למי ששואל. לא רק היהוד, ממש לא. העולם כולו, זה התפיסה שהעולם יצר מאז מלחמת העולם. כאילו אין פה מה, אין כאן לאן, אין לאן לשוף. זהו, פשוט נהנה מהעולם ועד שאנחנו מתים, כי במילא אי אפשר לעשות פה שום דבר. זו גם הסיבה, נכון, אז מה שאני מנסה לשחר שואלת, קראו לזה בהתחלה יום השואה והגבורה, שהרעיון היה במקור, להראות שאיך מתוך השואה יש גבורה, זאת אומרת, יש אידיאלים, יש ערכים. לפעמים, ככל שהשנים עוברות, יום השואה מתחיל להישאר רק יום השואה, בלי גבורה. זאת אומרת, הרבה פעמים יום השואה הוא הופך להיות איזה יום של צער לשם צער. אני מתכוון לכל השואות שהיו בעולם, למי ששואל, אבל בעיקר ספציפית לנו, למה יהודי? כי שם זה אצלנו, זה יתנקז באמת בהשמדה מאוד שיטתית ומיוחדת בתוך המלחמה. אבל צודק, כל העולם, הזוועות שלו יצרו יאוש. ולכן הרבה פעמים יום השואה הוא הופך להיות יום כזה של עצב לשם עצב. כאילו המסר הוא, אין תקווה, תהיו עצובים, העולם הוא רע. אל תעזו לחשוב אחרת. זה מאוד קשה לאנשים. נכון, זה הגישה הנוצרית, וזה מה שאני מנסה להגיד, שהגישה היהודית היא לא כזה, ולכן צריך את יום השואה לזכור בצורה אחרת. אבל אני רק רוצה להסביר את ההשלכות שיש לגישה הזו, של ייאוש. איפה אלוהים היה בשואה, המילה הזו בעצם רוצה להגיד, אין אמונה, אין אמת, אין מוסר, העולם הוא רע, ואז גם יום השואה מקבל הרבה פעמים את התחושה הזו. תראו, לפעמים, דברים שאנשים לא אוהבים להגיד, אבל זה קורה. שיש מחר את הצפירה ביום השואה ב-10, כן, בתל הצודקת, אנחנו חושבים אחרת. אני קודם כל מסביר מה התפיסה הלא יהודית של זיכרון השואה. עכשיו אנחנו נסביר את רבי נחמן בכל התפיסה היהודית שאין ייאוש. אני רק מנסה להסביר קודם מה הבעיה, מבינים? אני אומר שבגלל שאנשים תופסים את השואה בצורה המייאשת הזו, אז הרבה פעמים יום השואה הוא גם הופך להיות יום כזה של ייאוש, לפעמים בצפירה. שוב, לא נעים להגיד את זה, אבל לפעמים שיש את הצפירה מחר ב-10, אנשים עומדים בצפירה, ואז אתה מרגיש או את מרגישה שלא נעים לכם. זאת אומרת, אתם, אפילו יש פה איזה מנגינה במקום שאני נמצא בו, אתם שומעים את זה? את המנגינה ברקע? שרק אני שומע.
כן, קצת הרב.
חילה, פה באיזה חדר, זה מנגינה על יום השואה אמנם, אבל אתם שומעים את זה?
כן.
שנייה, אני אנסה ללכת לחדר יותר בלי. הנה, נהיה פה, שנייה אחת. אוקיי, חילה. אני אומר שוב, בצפירה בשואה למשל, לפעמים אתה עומד או את עומדת בצפירה, ולא נעים לכם. אתם יודעים שאתם צריכים להיות עצובים, אבל תכלס אתם לא. אבל יש כזה תחושה כזו של, תהיו עצובים, תהיו עצובים, תהיו עצובים, מה אתכם? נראו 6 מיליונים, תהיו עצובים. בפעם הסרטי שואה הם בסגנון הזה. מרים זוועות, איך לקחו אותם תאי הגזים, ועקרו להם את השיניים וכו'. זה לא הדרך הנכונה לזכור את השואה. יום השואה הוא לא יום של עצב לשם עצב. וכאן אנחנו מגיעים סוף סוף, איפה היה אלוהים בשואה? אלוהים היה כל הזמן בשואה. במה? בזה שהטוב מנצח בסוף. אם השאלה איפה אלוהים היה בשואה, זה בעצם שאלה שרוצה לבוא ולהגיד, לעולם הזה אין תקווה. הכל מוביל לייאוש, הכל מוביל לחורבן. השיעור מוקלט למי ששואלת, הסתכלו שם בתחילת הצ'אט, אומרים איפה אתה יכול להשיג אחרי זה את השיעור. הגישה היהודית אומרת לא נכון. הנצח הוא לא אפר ואבק. הנצח הוא ירושלים. ככה אומר המדרש. העולם לא הולך אל הרוע. העולם הולך אל הטוב. איך אנחנו רואים את זה? אנחנו רואים את זה בצמיחה האדירה של העולם ושל העם היהודי מתוך השואה. מפגשי זיכרון מסלון, ודאי, יכול להיות, זה כל המקום מפגשים, גם מסעות לפולין, כל השאלה באיזה אווירה זה נעשה. אתה מבין, אם האווירה היא אווירה של תדעו כמה רע לנו, אז זה לא טוב. אם האווירה היא תראו איך צמחנו מתוך השואה, בוודאי, זה הזיכרון האמיתי. איפה אלוהים היה בשואה? אלוהים היה בשואה בזה שהעם היהודי שרד. אלוהים היה בשואה בזה שהמשפחות שצמחו מתוך אלה ששרדו את השואה. אלוהים היה בשואה בזה שקם מדינת ישראל. אלוהים היה בשואה הזוועות, אני שוב, אני כל פעם מנסה להתייחס פה לצ'אטים שואלים, אני לא יודע למה היו זוועות, מבינים? כמו שאני לא יודע גם למה היה תינוק שנפטר אתמול. אני יודע רק דבר אחד, וזה מה שבן אדם צריך לדעת, של למרות החשיבות לזכור את הדברים הרעים, אני עונה כבר לשאלה הנוספת, צריך שהדברים הרעים הללו לא ישקיעו אותנו בייאוש. יש כל הזמן זוועות וכאבים בעולם. אנחנו סומכים מתוך האתגרים והקשיים שהקדוש ברוך הוא מביא לנו בעולם. אנחנו, אני כבר יענה לשאלה ששאלו, אני יענה כבר עכשיו. מה שצריך לקחת מהשואה, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, זה שאנחנו נצמח מתוך הכאב. זה מה שאדם צריך לזה מזיכרון השואה. לא לחפש עכשיו סיבות ספציפיות, השואה קרה בגלל זה או זה קרה בגלל זה, זה לא עובד ככה. אנחנו יודעים דבר אחד, שהשואה טלטלה את העולם, השואה טלטלה את עם ישראל, ומתוך השואה צמח כל העולם המופלא שאנחנו חיים בתוכו עכשיו. וזה המסר המרכזי שצריך תמיד לזכור בכל דבר. מכל רע בסוף מגיע טוב. אין ייאוש בעולם. מי אמר, שואלת שירה, איך אפשר לסמוח ביום כזה? מי אמר לסמוח? איפה שמענו את המילה שמחה? שיבו טוב. החיים זה לא שחור לבן. זה לא או שאני מיואש, או שאני שמח. יש גם אפשרות אחרת. אדם מלא אמונה, ומלא אופטימיות, בתוך המפגש שלו עם הכאב. למה? כי הוא יודע שהכל צומח לטובה. אדם מסתכל על הדברים בפרספקטיבה. גם לגבי השאלה שאלו עכשיו, צומות. תשעה באב גם. תשעה באב זה לא יום שנועד להגיד החיים קשים. תשעה באב זה יום שבא ללמד אתכם מה חסר בעולם. תדעו לך, שבית המקדש לא נמצא בעולם, יש כאב אדיר בעולם. יום השואה, לא, זה לא נכון, אגבי השאלה ששאלו פה עכשיו. אנחנו לא יודעים עכשיו סיבות ספציפיות בגלל שהיית פוללות וחטאים, זה לא עובד כך. אנחנו לא יודעים את מהקדוש ברוך הוא עכשיו, את הנהגה האלוקית. אנחנו ביום השואה או בתשעה באב, מבינים מה חסר לנו. ויש פה כאב אדיר, אבל זה כאב שמצמיח. כמו אגב יום הזיכרון לחללי צה"ל על שבוע הבא, גם. זה לא יום של ייאוש. זה יום כמו של הפסוק שאמרנו אותו בהגדה של פסח. והעבור עלייך וערך מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי. ביום השואה אנחנו לומדים על הכאב שהיה, אנחנו מבינים איך העולם הלך והתקדם. איך אנחנו הלכנו והתקדמנו. אני מלמד את הדברים האלה בדיוק עכשיו בימים, כמו שאמרתי לכם, שיש עכשיו את הסיפור של הקורונה. הדרך להתמודד עם מה שקורה עכשיו, זה לא לנסות להבין את הסיבות לשואה, אני עונה פה לשאלה, או לקורונה. לא, זה לא ברמה הזו. אנשים מחפשים עכשיו כל מיני סיבות, תקשיבו, השואה קרתה בגלל שמישהו לא שמר שבת. לגבי מה ששואל פרינץ, השם שומר עלינו. השם שומר עלינו לא הכוונה שבזה שלא יהיה לך קושי, שלא יהיו הרוגים, שלא יהיה מוות. השם שומר עלינו שהנצח בסוף מנצח. זה נקרא שהשם שומר עלינו. אבל בואו, אני אסיים את המהלך, ואז בשמחה אולי נשאל שאלות באופן מרוכז, כי אני פשוט לא אוכל לסיים את הכיוון. יש לנו שאלות מצוינות, אבל אני מנסה לחדד את הדברים. אנחנו לא מחפשים סיבות ברמה הילדותית של זה קרה בגלל זה וזה קרה בגלל זה. אין לנו היום נבואה. אתם גם בנושא של הקורונה. ומן אנשים מחפשים עכשיו. הקורונה קרה בגלל שהסינים אכלו עטלפים. נו, בסדר. אז למה זה פוגע עכשיו ביהודים שלא אוכלים עטלפים? יש כאלה, בכלל, מגיעים דברים מזויים, אחד הסביר לי, למה יש קורונה באיטליה, הוא אומר, כן? למה המגפה הזו בעיקר פגע באיטליה, הוא אומר, כי הצורה של איטליה זה כמו מגף, כן? במפה שלה. אז מגפה ומגף ומגפה זה מסתדר לא טוב. אתם יודעים שאנחנו עברנו את שלב הגן ילדים הזה. אנחנו לא מסבירים עכשיו הסבר נקודתי זו אחרי שבגלל זה זה קרה. אנחנו יכולים לראות מה האסונות הללו הביאו לעולם. השואה גרמה לכך שמדינת ישראל קמה. השואה גרמה לכך שהגיע העולם, הוא כבר מסמים בדיוק בזמן, השואה גרמה לכך שהעולם ערך מכל הבחינות, בחינה כלכלית, רפואית, מדעית, מוסרית, החופש הגיע לעולם אחרי מלחמת העולם השנייה. בדיוק כמו שהקורונה עכשיו, עוד קשה לנו לראות, אבל היא יוצרת טלטלה מאוד גדולה, שתביא ברכה לעולם. שם אלוהים נמצא. איפה אלוהים היה בשואה? איפה אלוהים היה בקורונה? הוא נמצא כל הזמן. במה? בזה שהטוב מנצח. וזה מה שאתם צריכים גם להפנים לחיים שלכם. הגאולה כל הזמן מגיעה למי ששאל. אני לא יכול עכשיו לתת עכשיו שהגאולה מגיעה עכשיו כי היא קרובה או לא קרובה. גם הקורונה, גם השואה וגם כל אסון וכל קושי מקדם את הגאולה. אתם צריכים להתמקד אך ורק בדבר אחד, גם בחיים האישיים שלכם. איך צומחים מתוך כאבים? איך עומדים בצפירה מתוך כאב ורואים בכל כאב ובכל משבר את החיוב שצמח ממנו? חיוב לא במשמעות שאי אפשר היה לעשות את זה בצורה אחרת, אנחנו לא יודעים איך היה אפשר לעשות את זה בצורה אחרת. אנחנו רואים את הנתונים שהקדוש הוא הביא לעולם, והנתונים הם, אומר לך בדמי חיי, תמיד הטוב מנצח, תזכרו את זה. אלוהים נמצא כל הזמן. אלוהים מלווה אותנו, לגבי השאלה האחרונה, אין לנו זמן להיכנס, מכילה. אלוהים מלווה אותנו, ומלווה אותנו כל שנייה בחיים שלנו. גם ברמה הכללית, וגם ברמה האישית. אל תחפשו עכשיו הסברים למה הייתה שואה עולם התינוק נץ. תחפשו לראות את הנצח שמצליח להתקדם דרך כל הכאבים והמשברים. ואז תפגשו את אלוהים כל הזמן. גם בשואה, גם בתקומה, גם ביום יום, גם בהתמודדות עם הקורונה, גם בהמשך החיים שלכם. מקווה שהדברים הובנו, לפחות ברמה העקרונית, מחילה שלא הצלחתי להתייחס לכל השאלות, אנחנו צריכים לסיים עכשיו, הזום הולך להסתיים. אני מאחל לכם שתצמחו מתוך היום הזה, שתצמחו מתוך התקופה הזו, בעזרת השם, בעזרת השם, אנחנו נראה עוד ימים טובים יותר, ואנחנו גם נבין איך הימים הלא פשוטים הללו,